שלום וברכה, בוקר טוב, אנחנו בעמוד 46 במאמר לשני בתי ישראל. ובוקר טוב, אנחנו בעמוד 46 במאמרי ראייה, במאמר לשני בתי ישראל על ספרדים ואשכנזים. את הצורות הללו מוכרחים אנו לציינן בשמות הצורה הביקורתית והצורה הפלפולית. התלמוד אפשר לו להיעשות לכלי שימוש להאומה בכל הליכות חייה הכלליים על פי אחת משתי הצורות הללו. אבל שונה הוא הציון היוצא בחיים מצד חיקויו הכללי המתבלט בכל אחת מאלו הצורות, וממילא השונים הם גם כן הרבה פרטים לפי אותם השינויים המתהווים מההשפעה השונה של כל אחת מהצורות הללו שעל ידה מתהווה ההשפעה התלמודית בישראל. כלומר, יכול תגיד התלמוד מה זה? זה ספר שתלמידי חכמים לומדים, זה בתוך בית המדרש, בתוך חדרו, מה זה נוגע לחיי הכלל? אבל, אומר הרב, הכלל, אבל, אומר הרב, מה שמתרחש בתוך בית המדרש פנימה, יש לו הקרנה. והאופן שבו למדת הגמרא, זה גם משפיע על צורת החיים שבחוץ.
בגלל שזה הלכה.
כן, זה נכון, אבל השאלה איך הגעת להלכה? זה, כשאני מקיים הלכה, אני לא מודע לאיך הגיעו להלכה הזאת. ההמון לא יודע שהיה קושייה ותירוץ וכו', ומתוך זה הגיעו למסקנה. יודעים, זה מה שעושים. ואף על פי כן, הצורה של הבירור, כיצד הגיעו לאותה הלכה, זה גם מקרין בסופו של דבר על אופי העשייה.
זה משפיע על תפיסת החיים של האנשים.
בוודאי, בדיוק.
זה לא הפוך, שהתפיסה משפיעה על הלימוד?
בוודאי, יש שני הכיוונים. השפעה זה תמיד הוא כיווני, כמעט.
איך זה פועל?
מה?
איך הלימוד בבית מדרש פועל?
למשל, אם אני פסקתי לך הלכה מתוך ספק, אז הספק מורגש אצל מקבל ההוראה. כלומר, למרות שהפוסק לא התכוון. אבל מכיוון שאומרים לו, ראוי לחשוש לי, אז זה כבר יצר איזושהי אי-יציבות. לעומת זה, דבר שנאמר מתוך ודאות. הנה, הכרנו, זה אמת, זה לא אמת, דחינו, אז יש איזה מין יציבות מאוד גדולה בדבר הזה, יחד עם טוטליטריות מסוים. בסדר? אני חושב שזה תמיד ככה, זאת אומרת, גם בחינוך, הורים או, או מורים הם מחנכים, ומה שיש להם בפנים זה בסופו של דבר מה שחודר, לא מה שהם אמרו במפורש, מה שהורגש בפנים הוא החודר. זה עובד ככה. טוב, התלמוד בתור ספר המכיל בקרבו חומר הלכותי ואגדי עשיר וגדול, ספר המלא המון שיטות ודעות שונות בכל ערכי החיים. הרי זה הצטברות של כל מה שיש בתלמוד, זה לא בדור אחד עשו את זה. זה בהרבה דורות, הרבה מאוד כיוונים, סורה פומבדיתא, ארץ ישראל, קיסריה וכו'. יש הרבה, זה עשיר מאוד, מגוון מאוד. אז מוכרח הוא שיהיה לו תוכן מעובד, באיזה אופן להוציא את מסקנותיו, ובאיזה אופן להביא את העושר שבחליפות הדעות לידי הסכמה כוללת בחיים, כי במעשה אתה לא יכול לעשות שני דברים. לתכלית זו אפשר להשתמש באחד מאלה שני הכוחות, בכוח הביקורת או בכוח הפלפול. וכל אחד מאלה שני הכוחות צריך הוא עבודה רבה וכישרון גדול ועצום עד אשר תשתכלל פעולתו. כוח הביקורת צריך הוא לשקידה גדולה, לבקיאות חודרת, לשכל רחב ולפשטנות ישרה וסדרנות קבועה. כן, צריך בשביל זה שקט, צריך בשביל זה שהמקורות יהיו פרוסים לפניך. רואים הרבה פעמים אצל רבנים ספרדים גדולים הרבה ספריות גדולות, ויש שמתייחסים בכל הספרות של הדורות. למשל, אצל החזון איש, לעומת זה, לא היו ספרים בבית. הרב עובדיה יוסף מספר, הייתי אצלו בבית, לא היו לו ספרים. וזה גישה אחרת, זאת אומרת, החזון איש יגיד לך, אז מה אכפת לי שיהיה לי ספרים? אני, יש לי את המקורות הבסיסיים, ואני מעיין. אז כוח הביקורת אינו נזקק כל כך ליישב סתירות שבין מקום למקום. ספר כתלמוד, אז למשל אתה תשאל את החכם בעל החוש הביקורתי סדרני, תגיד לו דבריך נסתרים ממקום אחר, אז הוא יגיד, אז מה אם נסתרים ממקום אחר? אני פוסק עם אותו מקום. ספר כתלמוד המכיל בתורו כל כך הרבה דעות שונות במשהו מפורש, אין הביקורת מצטערת אם אחרי העיון ימצאו עוד איזה שינויי דעות ושיטות שאינן כל כך מפורשות במקומן, העיקר הוא להכריע איזו השקפה ואיזו שיטה בהלכה, כמו הביטוי המפורסם, העיקר להלכה, כך וכמה זה, העיקר להלכה. יש, אנחנו יודעים שעוד עוד אפשרות אחרות. או בהגדה, היא היותר יסודית.
וזה העיקר של התלמוד זה להגיע להלכה?
לא, לא, לא. אני אומר, אני שואל, כבוד הרב, מה ההלכה? אז הוא אומר, אמנם יש דעה כזאת, דעה כזאת, אבל העיקר להלכה הוא כך וכך. לא אמרתי שההלכה היא העיקר, היא העיקר להלכה. וזה מתברר בכוח הביקורת הנקנה מתוך הבקיאות על ידי כללים קבועים. למשל, לדחות עניין בודד, אני אמר רק פעם אחת. מפני עניין מתמיד ההולך ונשנה כמה פעמים. זה מה שנקרא סוגיין דעלמה. לפעמים אתה רואה יש מחלוקת, אתה לא מצליח להכריע. אבל אתה רואה במקומות אחרים שנוקטים בפשטות כמו אחד הצדדים, כאילו שהצד השני לא קיים. אז אתה יודע שזה הלכה. או לדחות מאמר, אני אמר אגב גררה. ובדרך מסע ומתן, מפני מאמר מוחלט, הנאמר בתור פסק הלכה קבועה וכיוצא בזה, מה שנקרא שינוי דחיקה. לפעמים התלמוד מקשה קושיה ועונה תשובה. ולפעמים נדמה ללומד שאם זאת הייתה התשובה של התלמוד, סימן שההלכה כמו המשיב. וזה לא נכון. התשובה הייתה אפשר להשיב כך, ואף על פי כן העיקר כמו מה שניסינו לדחות. אמנם לא בכל פעם תצדק הביקורת במשפטה. לא כל מה שנראה לעין שהוא סתירה, הוא באמת סתירה. ויש מקום להשווייתן של דעות על ידי התעמקות בתוכן העניין בטעמו והגיונו. ומזה כבר נולדת היא השיטה הפלפולית, מה שנקרא אוקימתא. נכון, זה נראה לך סותר, זה באמת לא סותר. פה התכוון במקרה כזה, פה התכוון במקרה כזה, ויש חילוק דק על פי הסברה שמחלק בין זה לזה. הפלפול בעומק הגיונו איננו נלחץ כל כך מלחץ הסתירות. הוא משיב ידו להשוות את הסתירות הנראות לכאורה, בכוח הבנתו ובהופעתו ובהופעת כוח חידושו. ומתוך כך הוא משתמש בעומק הסברה ובחריפות ההרכבה השכלית יותר ממה שהביקורת משתמשת בו. ולעומת זה, איננו זקוק כל כך להביקיות הסדרנית, שהיא עיקר כלי שימושה של הביקורת. לכן, אצל ה... אשכנזים רואים פחות הקפדה על הביקיות. זה לא שלא מקיפים את כל השס וכל הפוסקים, מקיפים. אבל זה לא מרכז ההכרה של הלומד. למשל, אפשר לראות ספר איגרות משה של משה פיינשטיין. ספר איגרות משה של משה פיינשטיין, כמעט הוא לא מביא מקורות. מביא פה ושם. כן? אבל העיקר שמה זה הדיון בסברות. מתוך כך הוא מגיע למסקנה. זה בדיוק הפוך מיביע עומר. כשאנו רואים את הרושם של העבודה של הגאונים הראשונים ביחס לתלמוד, איננו מוצאים את הצד הביקורתי בולט בה הרבה, ורשמי הפלפול אינם מכירים לנו כל כך. כן, זה היה בישיבות הגאונים. למדו בעצם כמו הספרדים במידה רבה. אמנם כשאנו באים לדורותיהם של בעלי התוספות והחידושים, אז מה זה החידושים? זה חידושי הראשונים, בין חידושי הרמב"ן והרשב"א. אז מוצאים אנו כבר את גבורת הפלפול במעלה רוממה. והצורך של השימוש בביקורת בסדרנות הולכת היא ושוקעת. בעינינו רואים אנחנו שהספרדים נסתגלו ביותר מראשית הדורות שאנו מכירים את הבדלי הטיפוסים בחיינו, האשכנזים והספרדים, לסדרנות, לביקורת ולכל אותו הסגנון הפועל בחיים על פיהם. נחה עליהם רוח הגאונים הקדמונים, והכוח של הפלפול אשר התגבר על ידי חכמי צרפת ואשכנז לא נעשה להם לקו עיקרי בחיי הקודש שלהם.
האם זה תלוי בגישה לספרים למקורות? זאת אומרת, אם יש לך גישה להמון דברים, אתה עולה, ואם אתה מצומצם חוסר ספרים, אתה מתעמק במה...
וזה גם החלטה שיש לך מעט ספרים. למשל, למשל, הרמב״ם למשל החליט שהוא יחפש כל כתב יד של כל מדרש וכו'. אז היה לו ספרי על הרמב״ם, עם הרבה מאוד מקורות אגב שאין לנו. יכול להיות, מי שאמר לא, לא, לא צריך, כתוב בתוספות, יש מקום אחד כתוב, ורבי פלוני מצא בספרי. והוא מצא בירושלמי, איך כתוב?
הוא עצמו שומר את זה, הוא לא רואה את
הירושלמי. לא, זהו, זהו, בדיוק העניין, זה החלטה.
יכול להיות שזה בעיה טכנית, שאיך הגיעו לספרים ואיך התיקו.
זה גם נכון. בוודאי שלפעמים יש מסכתות שהיו חסרות, לפעמים מסכתות, לא נדבר איזה ספר צדדי. מסכתות ממשיות היו חסרות, ולפעמים בן אדם היה צריך להשיג את זה. זה לא דבר המובן מאליו. כן? השח לפעמים כותב שבשעה שכתבתי את זה לא היו לי ספרים. רבי חנניה בן הקשיא אומר...